מוטי דביר ורן צדיקריו עם השקעות לפני כולם.
טוב, אנחנו מתחילים בעוד 10, 9, 8, 3, 2, 1, טרילילי, טרללה. טוב, צהריים טובים, מוטי.
צהריים מצוינים.
מה שלומך?
בסדר גמור, הכל טוב.
היום יש לנו פודקאסט מעניין, עם אורח מעניין.
מאוד מעניין.
אבל לפני שאנחנו מתחילים, שתי מילים על ליגת העל. איזה צמרת יש לנו השנה?
מה, צמרת של החלומות.
מה זה, אין דברים כאלה, רביעייה.
טורף.
שרצה, למרות שנראה כרגע שהפועל באר שבע נראית יותר טוב מכולם, דרגה מעל.
היא נראית כרגע בלתי ניתנת לעצירה.
בלתי ניתנת לעצירה. ההגנה הטובה בליגה, התקפה הטובה בליגה. שמע, זה... אי אפשר לקחת להם את זה, ועוד הורידו להם נקודות גם. אז בכלל, הפער הוא לא פער אמיתי של 3 נקודות מהאלופה המכהנת.
בוא רגע נזכיר גם מה הצד שלנו בכל הדבר הזה, למי שלא יודע ולא זוכר. מכבי תל אביב, אוהדים, ספונסרים.
ספונסרים, אוהבים את הקבוצה.
כן.
יהיה מעניין לראות אם הפועל באר שבע תחווה איזשהו משבר השנה, ולאן זה הולך, ובכלל, אני חושב שבסוף שבוע הקרוב, במחזור הקרוב, יש כמה מאבקים מאוד מעניינים.
יקרו דברים, יקרו.
באר שבע נגד סכנין, זה המשחק האחרון שפוצץ ולא שוחק, נזכירך. מארחים, אני חושב, באקו, יהיה משחק סופר מעניין.
שהם עכשיו דורשים משחק חוזר, באר שבע, על המשחק שפוצץ.
נכון. נתניה, מכבי חיפה.
שנתניה התחילה לצאת מהתחתית ולהתרומם קצת.
ומכבי תל אביב, במשחק מוקש של שבת בצהריים. אם תסתכל בשנים האחרונות, מוקש? שנים האחרונות תסתכל איפה מכבי מאבדת נקודות, זה בשבת בצהריים. יש משהו בשעה הזאת שלא יודע, כנראה זה לא שעה לכדורגל. זה שעה לילדים, אבל לא שעה לכדורגל.
אנחנו נהיה שמה ונקווה שנביא ניצחון גדול.
נקווה. טוב, אז היום אנחנו הולכים לדבר על קרקעות, ואני שמח, אנחנו הולכים לארח בחור, שהוא אומנם קצת צעיר בגילו, אבל מומחה לקרקעות במדינת ישראל. בשנים האחרונות עסק בלא מעט קרקעות, בשיווק של קרקעות, באזור המרכז, באזור הצפון, באזור הדרום, בכל הארץ. מכיר את כל הנושא הזה של קרקעות, איך לנתח קרקעות, והוא בא היום להחכים אותנו. ובלי כל קשר, הוא תושב הצפון, אז גם נשמח לשמוע קצת מה עובר על תושבי הצפון בכל השנה האחרונה.
לפני שאנחנו מציגים אותו, אני רוצה רגע קצת ככה על חבר שאתה אומר קרקעות והכל. אנחנו בפרקים שלנו מדברים המון המון על נדלן ועל רכישה של דירה, ומספרים על הסיבות ולמה באמת נכון ללכת היום לעסקה, ועל הרכבת שדוהרת וצריך לעלות עליה. אז כשאנחנו מדברים על קרקעות, אנחנו מדברים בעצם על הרגע הזה שהוא לפני בכלל התכנון של הדירה ולפני, זאת אומרת, אנחנו רוצים לבוא ולצייר היום בפודקאסט דרך נוספת איך לבוא ולהגיע ליעד המיוחל הזה שנקרא נדלן בישראל.
או להגיע ליעד המיוחל הזה שנקרא דירה בישראל, או לבצע השקעה שאפשר גם להיפרד ממנה לאורך הדרך, שמסתבר אחרי שלמדנו את הנושא ולמדנו אותו לעומק, יודעת להניב תשואות יפות מאוד ומפתיעות מאוד.
כן.
ונדבר על זה. אז נחזור, דוד שלמייב מהצפון, ברוך הבא לפודקאסט של השקעות לפני כולם.
תודה רבה. דבר ראשון, אני מאוד מאוד שמח להיות פה, כיף גדול. וזהו, ואני מאוד אוהב את הפעילות שלכם ואת מה שאתם עושים, ושמח לקחת חלק.
מעולה.
Welcome, welcome.
וולקאם, ברוך הבא. כמה מילים קצת על השנה האחרונה בצפון? מאיפה אתה תספר?
אני במקור ממועצה אזורית משגב, בצפון הארץ, ממועצה אזורית כזאת ליד, ליד קרמיאל. אמנם אנחנו לא היינו מאוד בקו האש, אבל כן, השנה לא פשוטה, הרבה עזקות, הרבה נפילות. אבל זהו, בעזרת השם יצאנו מזה וממשיכים קדימה.
מתקדמים קדימה. תקופה טובה.
אני מאמין מאוד ומקווה מאוד שכן.
ככה טוב. בנירה. יאללה, אז בוא נתחיל לגעת בעולם של הקרקעות. תראה, אני חייב לשתף אותך. עולם הקרקעות בישראל מרגיש לי כמו ג'ונגל. אתה מקבל הצעות לקרקע במנעד מחירים מטורף. לפעמים הפער באותה עיר יכול להיות בין קרקע מסוימת ב-100,000 שקלים לקרקע אחרת ב-600,000 שקלים.
נכון, לגמרי.
אני יודע שיש טבע במדינת ישראל, והטבע היא בעצם מתארת מה ניתן לעשות על כל חלקת קרקע, והיא מתוארת בצורה של צבעים. בוא תעשה לנו סדר בבלגן.
מעולה, אז דבר ראשון, כמו שרוב האנשים למעשה יצא להם לראות או לשמוע, או תמיד מתישהו איפשהו מישהו נתקל באיזשהו פרסום כזה או אחר של קרקע למחירה. אז חשוב מאוד להבין ולעשות קצת סדר בכל הדבר הזה, כדי להבין מה בעצם, מה זה קרקע, מה זה הדבר הזה, ואיך בעצם אנחנו ניגשים לזה, בין אם אנחנו משקיעים בקצה שרוצים לעשות עסקה מבחינת ההון העצמי שלנו ולגדול, או בין אם אנחנו אנשים שמעוניינים להגיע לדירה בסופו של יום, אבל אין להם את היכולת הפיננסית לבוא היום ולרכוש דירה באזורי הביקוש בחמישה ושישה מיליון שקלים. אז נתחיל מזה שכל מדינת ישראל כולה, יש תוכנית שנקראת תמ"א 35, שמחלקת את כל המדינה למעשה לצבעים. כל קרקע במדינה יש לה צבע מסוים. אני לא אגע פה שנייה בהכל, כי זה באמת יש איזה שישה, שבעה צבעים, אבל ניגע בדברים העיקריים. יש לנו קרקעות צהובות, שהן קרקעות שמיועדות למגורים, הייעוד שלהן הוא בנייה ומגורים. יש לנו קרקעות ירוקות, שהן מיועדות לשטחים פתוחים, לחקלאות, לכל דבר כזה או אחר. יש לנו קרקעות כתומות, סגולות, סגולות מדברות על מסחר.
שנייה רגע, אני חייב לעצור, אתה מתקדם מהר מדי בשבילי. אני רוצה קודם כל ללכת קצת אחורה, כי אני שומע שיש קרקע של מינהל וקרקע פרטית, ומה...
כן, כן, נכון, אני אגע בזה.
לפני שבכלל מיפיתי את הצבע של הקרקע ואת השלבים שבו היא נמצאת, ובכלל לזקק את הדבר הזה, אומרים שיש קרקע של מינהל ויש קרקע פרטית. נכון, מה החלוקה?
בוא נעשה בזה סדר. נתחיל מזה ש-93% מהקרקעות במדינה נמצאות בבעלות המדינה. הן שייכות לגוף שנקרא רמי, רשות מקרקעי ישראל, וזה מה שרוב האנשים מכירים כקרקע של מינהל.
זאת אומרת, לי בתור משקיע, אין נגישות לקרקעות האלו?
יש נגישות לקרקעות של מינהל.
או שרק בצורות של איזשהו מכרז או משהו כזה?
יש נגישות לקרקעות של מינהל, בצורות של מכרזים או דברים כאלה. יש גם כל מיני חברות שמציעות לקנייה להשקעה קרקעות מינהל. חשוב לבוא ולהגיד בעצם במעמד הזה, שקרקע של רשות מקרקעי ישראל, היא מעולם לא יכולה להיות שלך. היא לא יכולה להיות בבעלות שלך. למעשה היא בבעלות המדינה, ואתה סוחר אותה מהמדינה לתקופה בדרך כלל של 49 או 99 שנים.
חכירה.
הפעולה נקראת חכירה, נכון.
חכירה, עד 25 שנה.
עד 25 שנה זה
נקרא. זה שכירות, ומעל 25 שנה.
חכירה.
זאת אומרת שאם אנחנו הולכים להיסטוריה, אנחנו בעצם מבינים שמדינת ישראל, בגלל האזור שאנחנו נמצאים בו והכל, החליטה שבעצם לא ניתן לבצע מכירה של קרקע,
קרקעות מנהל, נכון.
אלא רק לחקור את הקרקע.
זאת אומרת שהקרקעות למעשה שייכות למדינה, והמדינה נותנת לך זכות שימוש חכירה, לצורך תקופה של 49 או 99 שנים.
המקטע של הקרקעות הפרטיות, זה בעצם אנשים שמחזיקים את הקרקעות.
זה השלב השני.
ששמו יד על הקרקעות. נכון. יש לי בן משפחה שקנה קרקע פרטית, ואמר לי, תשמע, אני קניתי את הקרקע הזאת לפני 20-30 שנה, בשביל לשמור על ערך הכסף שלי.
נכון, יש המון סיפורים
לשים,
כאלה.
לשים
נכון.
יד על קרקע, שהערך הכסף שלי ישמר, כי אז גם לא הייתה ודאות
נכון.
לגבי...
אגב, זה מונח שנקרא לנד בנק. בעצם שמים את הכסף באדמה, ומשביחים אותו במקום בבנק, כי בבנק יש לנו, חל עלינו אינפלציה מן הסתם כמו כולם, והצועות בבנק הן לא מאוד גבוהות, אז הרבה אנשים פנו לקרקעות כמקום אלטרנטיבי לשמור בו כסף, לקניות את האדמות, ולהשביח את הכסף שלהם. אז אני אמשיך ואגיד שרק 7% למעשה מסך הקרקעות במדינה, הם קרקעות בבעלות אנשים פרטיים, או חברות פרטיים, גופים פרטיים, שזה נתון שהוא מדהים. ואגב, ניתן עוד איזשהו נתון, שרוב הקרקעות הפרטיות שיש במדינה, הם בבעלות של אנשים פרטיים מלפני קום המדינה. בעצם ככה זה נשמר. רוב הקרקעות שנמכרו לאחר קום המדינה, בעצם בבעלות המדינה. אז זה ככה נתון מעניין שחשוב לדעת אותו.
אז למעשה אתה אומר ככה, קרקע שלהערכתך, אנחנו מסתכלים עליה וקוראים לה קרקע חקלאית או קרקע שאינה זמינה לבנייה, אתה מדבר כרגע על קרקעות שהן צהובות.
נכון.
זאת אומרת מיועדות למגורים.
רק למגורים.
ועל קרקעות שנמצאות בתוך ה-7% שהן אינן בבעלות רשות מקרקעי ישראל.
נכון מאוד, נכון.
זאת אומרת שאנחנו מדברים כבר בתוך ה-7% על עוד איזושהי רמת
לעוד צינות. לעוד איזשהו חלק קטן מסוים.
לקרקעות צהובות בלבד. נכון.
ואגב, מתוך הדבר הזה, כשאנחנו מתעסקים בקרקעות להשקעה, יש עוד איזשהו סינון מסוים שאנחנו עושים אותו, לסמיכות הקרקעות לאזורי מגורים. נקרא צמידות דופן או לא צמודות דופן. אם הקרקע היא צמודה לאזור מגורים, לשכונה קיימת, לצורך הדוגמה, נקראת קרקע שהיא צמודה דופן. אז אם לקחת את 100% הקרקעות במדינה, סיננת משם, סיננת את ה-93% קרקעות בבעלות המינהל, שהן לא מעניינות אותנו, נשארת רק עם 7% פרטיות. מתוך ה-7% סיננת עוד איזשהו סינון רק לקרקעות הצהובות, ומתוך הקרקעות הצהובות עשינו עוד איזשהו סינון קטן, והגענו רק לקרקעות הצהובות שצמודות דופן לאזורי בינוי.
תסביר מדוע קרקע צמודה דופן היא עדיפה על קרקע שאינה צמודה דופן.
מן ההיגיון, אם עכשיו תסתכלו על שכונה מסוימת שצריך לבנות אותה, אם השכונה הזאת נמצאת בתוך איזה מובלעת של המון קרקעות, בלב אותה מובלעת של קרקעות, למעשה מבחינת תשתיות או מבחינת פיתוח או דברים כאלה, יותר מורכב לפתח אותה, כי צריך לבנות הכל מאפס. אבל כשהקרקע היא צמודה דופן והיא למעשה משיקה עם שכונה קיימת, כל עניין הפיתוח והתשתיות הוא נורא פשוט, כי הכל כבר קיים, רק מושכים אותו לטובת אותו הקרקע שרוצים לפתח. אז יש לזה גם ערך מאוד מאוד גדול בשלב ההתקדמות של אותה קרקע.
אבל זה לא המדד היחיד.
כמובן, ברור שלא.
יופי, אז בדיוק בזה אני רוצה לגעת. אז הבנו, עשינו איזשהו סינון ועוד סינון ועוד סינון, אבל בסוף, לקוח הקצה, המשקיע שלנו, שאנחנו מלווים אותו, לא יודע לקיים את הסינונים הללו.
לגמרי.
הוא לא יודע לבדוק האם הקרקע היא פרטית או קרקע מינהל, לא יודע לבדוק באיזה צבע היא וכו'. מה הכלי המרכזי שאתה יכול היום להסביר אותו, או לתת אותו כטיפ לכל מי שרוכש קרקע במדינת ישראל שאינה זמינה לבנייה, מה הכלי המרכזי שיש למשקיע הקצה כדי להיעזר בו לקבלת החלטה?
מעולה, אז זה דווקא נקודה מאוד חשובה, כי גם כמו שרן אמר, להתחיל לבוא ולבדוק ולסיין, אנחנו לפני שאנחנו בכלל ניגשים למתחם מסוים, עושים עשרות בדיקות נורא קפדניות להבין את כל מה שקורה שם. הלקוח בקצה, אין לו את היכולת, גם אין לו תמיד את הזמן ואת את האופציה בכלל לעשות את הדבר הזה. אז מה שאני תמיד ממליץ לאנשים פרטיים שרוצים לבוא ולרכוש איזה קרקע, דבר ראשון, כשמציעים להם איזושהי קרקע, שיבקשו שמעות עם תקן 22. מה זה בעצם הכלי הזה? בואו נבין אותו. בשנת 2014, קם מכון התקנים הישראלי, והוציא תקן לשמעות, שנקרא תקן 22. התקן הזה מחייב את כל מי שמציע לכם או משווק קרקע למחירה, להציג לכם את התקן הזה, והתקן כולל למעשה מספר פרמטרים שהמדינה בעצם התוותה לשמיים, שהם צריכים לזכור את אותה קרקע באותם תנאים. התקן למעשה משקף...
אז אם לא מציגים לי את התקן 22...
אני כבר...
זו עבירה על החוק.
א', זאת עבירה על החוק. דבר שני, אם לא מציגים לך את התקן, ככל הנראה מסתירים ממך משהו, כי התקן משקף באופן מלא לחלוטין את כל המצב של הקרקע מבחינת המצב התכנוני שלה, מבחינת המצב של הזכויות בקרקע, מבחינת התוכניות העתידיות בקרקע, והחשוב ביותר, הוא משקף באופן מהותי את כל הסיכונים התמונים באותה עסקת קרקע.
הוא נותן גם התקן, חשוב להרחיב ולומר, את שווי הקרקע במצבה הנוכחי, כקרקע שאינה זמינה לבנייה, אני בכוונה משתמש במונח שאינה זמינה לבנייה ולא קרקע חקלאית, כי לא מעט מהקרקעות הללו הן כבר לא חקלאיות, אבל
הן עדיין לא זמינות לבנייה.
אבל הן אינן זמינות לבנייה, זאת אומרת, הן עברו מקרקע ירוקה לקרקע צהובה, והן נמצאים באיזשהו תהליך, שאולי דוד תכף ירחיב לגביו.
אגב, זה גם תהליך שיכול לקחת עשרות שנים, כן? חשוב להבין את זה.
זה נותן לך, בתוך התקן, גם את שווי הקרקע נכון להיום, גם את שווי הקרקע נכון למועד שבו היא, מה שנקרא, תופשר או תאושר, להוצאת היתרים ובנייה, ונותן לך גם בתוך הדבר, בתוך התקן עצמו, איזשהו מנעד זמן שהשמיים מעריך שיקח לאשר את התוכנית.
שזה נכון, בדיוק נכון. מה שמשקיע צריך, כי בסופו של דבר, שמשקיע ניגש לעסקה כזאת, אז בפעם הראשונה שהוא נפגש עם העסקה, הוא יודע איפה הוא קונה את הקרקע. אבל מבחינת לוחות זמנים להפשרה, מורחים כמובן, מבחינת שווי.
נכון.
אז את זה הוא יכול למצוא בתקן 22.
זה דבר ראשון, בלי יותר מדי לשבור את הראש, הכל נמצא בתוך התקן. אתה מקבל את התקן, אתה יכול לקרוא אותו.
הוא גם פשוט לקריאה, לא צריך להיות איש נדל"ן.
כן, לא צריך להיות איש נדל"ן.
לא מומחה גדול.
רגע, אז אם אני מקבל תקן 22, אני בעצם, הקרקע מאושרת, אני יכול לקנות אותה?
לא, התקן למעשה הוא משקף לך את כל המצב בקרקע, בין אם היא מאושרת וטובה.
מה חסר לי עוד בשביל לקבל?
קודם כל, הוא מוריד לך חלק גדול מהסיכונים.
זה ברור, נכון.
התקן מאגד לך חלק גדול מהסיכונים. יחד עם זאת, אני חושב, ואני סבור באופן די מהותי, שלוחות הזמנים שאותם שמיים רושמים בתקנים, עשויים להשתנות.
לגמרי.
אני לא הייתי רוצה...
טובה או לשלילה או...
לשני הצדדים. שני הצדדים. השמי, הוא גם כותב את זה בתקן אגב, אבל אנחנו כישראלים אוהבים את החלק הרע, לא להאמין לו, לא לאמץ אותו. השמי מעריך את התקופה שבה אותה תוכנית תאושר, שהקרקע נמצאת בתוכה, וזה יכול לזוז, לפעמים שמאי ירשום 4 שנים, וזה יכול לקחת גם 8 שנים. ואת זה הציבור צריך לדעת ולהכיר.
אני חייב להגיד לכם, אני נתקלתי, כי אני עובד הרבה מאוד עם משקיעים, ונתקלתי במשקיעים כאלו, שרכשו קרקע לפני 10 ו-15 שנה, ולא קרה בקרקע כלום, ומהצד השני פגשתי משקיעים שרכשו קרקע ועשו את עסקת חייהם.
לפני 10.
והקרקע, הערך של הכסף הכפיל את עצמו, ואפילו יותר מזה.
נכון, ברור.
והזכויות השתנו והכל. אז יש שני צדדים.
יש מנעד מאוד רחב בעולם הזה.
חשוב שתכיר שלפני עשור, או קצת יותר אפילו, לא היה חובה להציג תקן, לא היה תקן. החוק הגנת הצרכן שנוגע בהצגת התקן, מסביר מה צריך לכלול התקן, וגם מחייב את המשווק, להציג את התקן, זה בחינם, חשוב לומר את זה, לא אמורים לגבות על זה כסף, מחייב את המשווק להציג את התקן על נייר מודפס, לכל מי שמגיע ורוצה לקנות אצלו קרקע. ומי שמתנהל גם בצורה נכונה, אז כשהמשקיע חותם אצלו רכישת קרקע, הוא במסגרת החתימה על ההסכם שיתוף, שתכף נדבר עליו, הוא חותם שהוא קיבל את התקן וקרא אותו. וזו הדרך המסודרת לעבוד. ומי שקנה לפני 10 שנים, לא היה תקן אז.
ואני
לא
אוסיף, אני אוסיף ואומר
היה רק סיפורים.
יש גם איזשהו קשר למחיר, כי הרבה פעמים אתה רואה 100,000 שקל, 120, אז אני מניח שזה קרקעות שהן בשלבים...
אנחנו תכף ניגע מאוד בדיוק, מאוד מוקדמים. אחת השאלות שאנחנו תכף נשאל את דוד, זה איך הוא יודע לתת לנו כמה המלצות חתך למשקיע, שאחד מהם הוא מחיר, כדי להבין לאיזה קרקע הוא ניגש. כי זה ברור שקרקע היום של 100,000 שקלים, לא משנה איפה היא בארץ, היא... כנראה קרקע...
המצב התכנוני שלה הוא מאוד מקדים.
נמצא במצב תכנוני מאוד מאוד מקדים, שחשוב לומר שקרקעות במדינת ישראל צועדות כל הזמן קדימה.
תמיד הולכות קדימה.
וגם קרקע ב-100,000 שקלים היא לא קרקע רעה. אבל אתה צריך לדעת מה אתה קונה.
ולכמה זמן?
בסוף צריך לנהל את הציפיות. בסדר? יש אנשים שקנו קרקעות לפני... אני גר בכפר סבא. יש משפחה שקנתה קרקעות שהיום גדלים עליהם גזר לפני 50 שנה, והיום השתי שכונות הכי יקרות בכפר סבא, כל הקרקעות שם היו בבעלות אותה משפחה. אז אתם יודעים...
יש המון סיפורים כאלה. לכל אחד
לא,
יש
על, איזה על, סיפור. על אותו, על אותו כן. סבא, הוא כבר נפטר במשפחה הזו, על אותו סבא היום אומרים שהוא גאון. כן. ולפני 40 שנה אמרו, תראו אותו טמבר. קנה מה שאפשר גדל בו גזר.
יש המון סיפורים כאלה, אני שומע מלא סיפורים של איזה סבא שקנה איזה שדה אבטיחים בתל אביב, היום הוא שווה בניינים. אז שומעים את זה הרבה. אז מאוד מאוד חשוב להבין מה קונים גם.
אני הייתי רוצה שננסה רגע אחד להבין מהי מהות של קרקע בתוך דירה. מוטי נגע בהתחלה בדרך להגעה לדירה. אז אני אשמח שתסביר לנו איך אני מחשב את שווי הקרקע בדירה היום, ותתחיל לאט לאט להקביל אותי בין שווי הקרקע בדירה היום לבין קרקע שנמצאת בתוכנית, מה השווי שהייתי קונה.
פרקטיקה.
בטח. אז תראו, ככלל יש פעולה, כל שמיים מבצע את זה כמובן גם בתקן, אני רוצה להסביר עליה, היא נקראת חילוץ. בעצם חילוץ לאחור. הרי איך אנחנו מודדים שווי קרקע? אנחנו מבינים, קודם כל בואו נבין שנייה מה זה דירה, מה זה נדלן, בסדר? נתחיל מזה שנדלן זה נכסי דלא נידי. מה זה אומר? נכסים שלא ניתן להזיז אותם. היום כבר ראיתי כל מיני מקרים, מזיזים בתים לשימור ממקום למקום. זאת אומרת, קרקע זה נדלן, זה בעצם מוצר שלא ניתן להזיז אותו, הוא תמיד קיים. אז זה דבר ראשון. עכשיו בואו נבין שנייה מה זה דירה. שאתה הולך היום לקבלן, תן סתם עיר בארץ,
עוד השרון.
עוד השרון. עוד השרון, דירת, לא, אתם מתעסקים הרבה, מוכרים הרבה דירות. בדירת 5 חדרים ממוצעת בעוד השרון, השווי שלה בערך 5 מיליון שקלים. אוקיי. עכשיו, אתה קונה את אותה דירה מהקבלן ב5 מיליון שקלים. מה אתה קונה בעצם? הקבלן, יש לו רווח יזמי, נכון? הוא צריך להרוויח. 15%. 15%, אז מ5 מיליון שקלים בחישוב גס, 750,000 שקל?
כן.
יופי. יש לו מע"מ.
17%, עוד כמה שעות.
נכון, עוד כמה שעות אנחנו כבר ב-18.
אז אנחנו כבר ב-33%, 32%.
אנחנו בערך 33% מערך הדירה.
3.5 מיליון.
נכון, מעולה. עכשיו יש עלויות בנייה, הרי יש את הבלוקים, את החומרי בנייה. אז בוא נגיד, היום דירה ממוצעת, עולה לבנות אותה, דירת 5 חדרים של 130-125 מטר, סדר גודל, תלוי חניונים, תלוי הרבה פרמטרים, אבל בחישוב גס, סדר גודל של 1,300,000-1,250,000. זה פחות או יותר...
10,000 שקל למטר.
בערך 10,000 שקל למטר, נכון. אז אם אנחנו בעצם לוקחים את מחיר הדירה, מורידים ממנו את הרווח היזמי, מורידים ממנו את המיסים וההיטלים, מורידים את עלויות הבנייה, מה נשאר לנו? הקרקע.
קרקע.
מתוך זה אנחנו מבינים שהקרקע היום מהווה סדר גודל של בערך 50% מערך הנכס, ויש מקומות במדינה אגב, שהיא מהווה גם יותר.
ויש מקומות גם שהם מהווה
נכון,
פחות.
גם
אגב,
פחות.
אני בהקשר הזה רוצה גם לחזק אותך ולומר, שכשאנחנו כל הזמן שומעים בחדשות, מחירי הנדלן עלו, מחירי הנדלן עלו, בסוף אנחנו מבינים שמה שעלה בצורה מהותית מאוד, זה מחירי
הקרקעות, האדמות, נכון, נכון
מאוד. כי עלות הבנייה היא זזה לכאן או לכאן, כן.
היא זזה, היא עולה, אבל בקצב הרבה הרבה יותר איטי.
היא גם על חלק יחסי יותר נמוך משווי הדירה. אגב, אני אתן לך דוגמה.
בסוף הוא נתן דוגמה. הוא אמר, מתוך 5 מיליון דירה, הבנייה הוא 1,300,000. אז גם אם מחירי הדיור עלו ב10%, בעלות הבנייה, זה 130,000 שקל. כי רק ברכיב הזה...
לא, אבל כפועל יוצא מזה, מה שאני רוצה לומר, זה שאם נניח רכשתי, ותכף נראה בדיוק מה רוכשים ואיך רוכשים, אבל אם רכשתי קרקע, ואני שומע כל הזמן שמחירי הנדלן עולים, מן הסתם, והקרקע שלי
הרי... ברור, מה זה?
הקרקע היא מבחינת רמת שכירות...
היא החלק המהותי במחירי הנדלן.
אז הקרקע שלי עלתה.
ברור, חד משמעית. עכשיו, אתן לך עוד דוגמה שאנשים לפעמים שואלים אותי, וצריך להבין את זה.
אני נהנה. גם מעליית מחירי הנדלן, וגם מעלייה אפשרית עתידית,
בתכנון של הקרקע. היופי בקרקע, שבכל רגע שהתוכנית מתקדמת, אז שווי הקרקע עולה מכוח התוכנית, ושווי הקרקע עולה גם מעליית מחירי הנדלן. אז אתה תופס פה איזה שתי עליות.
מה שנקרא דאבל דיפ. למעשה אתה אומר שאותה דירה שלקחנו בהוד השרון, שעולה 5 מיליון שקלים, אם ייקח לתוכנית 5 שנים להיות מאושרת, תוכנית באותו אזור, אז ללא קשר להשבחה שנוצרה בקרקע, כי היא אושרה, עברה מקרקע שאינה מאושרת לבנייה, לקרקע שמאושרת לבנייה,
אתה גם צמוד
לעליית הנדלן. סביר להניח שגם מחיר הדירה ישתנה, הוא כבר לא יהיה 5 מיליון שקלים בעוד 5 שנים, היא כנראה אותה דירה תהיה 6-7 מיליון שקלים.
אגב, בהקשר הזה שתיארת את החילוץ לאחור, ואת שווי הקרקע וכל, אני רוצה גם להזכיר לכולם פה, שבעצם המטרה שלנו בפודקאסט הזה זה לבוא ולהנגיש הזדמנויות השקעה שאנחנו רואים אותן כהזדמנויות השקעה איכותיות וטובות. ואנשים שמאזינים לנו, שיש להם ילדים ורוצים בעצם להצמיד את מחירי הנדלן העתידיים כבר היום, אז הדרך, אחת מהדרכים לייצר את הדבר הזה, זה בעצם לשים יד על איזשהו נתח קרקע, שבאיזשהו שלב של זמן, בין אם זה 4 שנים, 6 שנים, 8 או 10, יהיה שווה סדר גודל של חצי דירה.
נכון? אני חייב לומר שזה לא להצמיד, כי להצמיד זה לרכוש דירה. פה זה כמו לרכוש תעודת סל ממונפת, מה שנקרא. כי זאת לא הצמדה למחירי הנדלן. אתה פה נכנס לפוזיציה בקרקע, שאומנם המועד שבית תאושר, הוא אינו ידוע, אבל דיברנו על קרקע שהיא נמצאת בתוך תוכנית.
הוא מוערך, הוא לא ידוע.
הוא מוערך, בוא נגיד אותה קרקע שאותו שמאי העריך 4, 5, 6 שנים, גם אם ייקח לה 10 שנים, הכניסה שלך אל הקרקע, אל מול שווי הקרקע במועד המסירה, הוא כנראה משקף סדר גודל של בין 40-60% תשואה שנתית על ההון.
אז בוא נחזור רגע למספרים. כן. אמרנו שקרקע בעוד השרון של דירה, שבעצם עתידה להיות דירה של 5 חדרים, בשווי של 5 מיליון שקל.
היום.
צריכה, כן, היום, צריכה להגיע באפשרה שלה, או בזמינות שלה לבנייה, צריכה להגיע לאזורים של ה-2.4, 2.5 מיליון שקל. בכמה אני יכול לקנות את הקרקע הזאת היום?
אבל זה היום. ה-2.3, 2.4, זה
חילצת. אם היא הייתה זמינה היום.
רגע. חילצת על המחיר של היום. אם תיקח בעוד 5 שנים, כמה תעלה אותה דירה?
אני שמרל, אני רוצה קודם כל לחלץ להיום. תן לי את המחיר
של היום. אין לי בעיה,
אחר כך נעשה את המכפלות.
היום קרקע כזאת של 2.3 מיליון שקלים, כנראה שתרכוש אותה סביב ה-550 אלף שקלים.
אז זה
זה המנעד, אבל ה-550 נשאר עומד, ואם אותה קרקע תאושר בעוד 5 שנים, אתה תקבע מה יהיה עליית מחירי הנדלן ב5 שנים הקרובות.
נניח 6.5 מיליון, אותה דירה תעלה שעלתה 5 מיליון.
6.5, אז כנראה שהקרקע שהיא 2.3, היא כבר 3.5. כי עיקר העלייה היא בערך
הקרקע. אז בעצם יש לי את הפוטנציאל הזה, אבל יש לי עוד פוטנציאל שאני שמעתי עליו, ורוצה שנרחיב עליו, וזה מה שמדברים על הצפיפות. יש לי משקיעים שקנו קרקע בחדרה, שהם קנו את הקרקע, אז בעצם הקרקע הזאת התאימה לבית פרטי.
בכל
ופתאום,
תקן.
ופתאום הם, תקן. פתאום הם הבינו שהעירייה החליטה לשנות את הייעוד או את זה למגדלים.
ואז זה פחות קורה, זה פחות קורה מה שאמרת. יותר קורה שיש תקנים, והם תקנים ארציים, שלכל עיר או לכל סביבה, לכל מער מסוים, יש צפיפות מסוימת שנקבעת על פי כמות התושבים באותה עיר, אומס וכו'. במרכז הארץ, היום בתקן, כתוב לך, לדוגמה, בעוד השרון, שעל כל דונם של קרקע, הצפיפות תהיה 8 יחידות. זאת אומרת שכדי להחזיק קרקע לדירה, תצטרך לקנות 125 מטרים. כי זו הצפיפות. מה שקורה לאורך השנים, כשאנחנו מסתכלים על התוכניות שאושרו, אנחנו מגלים שבקרקעות שהיו בצפיפות של 1:8, זאת אומרת, על כל דונם 8 יחידות, פתאום הצפיפות הייתה 13 יחידות, 15 יחידות, ואז אותם 125 מטרים שקנית היום, יכולים לעתים גם להספיק לקרקע, לדירה, או דירה וחצי, או 2 דירות, כי הצפיפות השתנתה. באופן טבעי, הצפיפות במדינת ישראל, מקום המדינה, היא כל הזמן הופכת יותר ויותר צפופה.
זה לא דאבל דיפ, זה טריפל דיפ.
זה טריפל
דיפ, נכון. לפעמים אתה יכול להגיע גם ליותר.
תסתכל לאורך השנים, היו בניינים. גם פה בתל אביב, אני ואתה היינו השבוע בהריסה של פרויקט. איזה בניינים הרסו? של שלוש קומות.
שלוש קומות.
מה בונים היום?
34.
34 קומות. זאת הצפיפות, זו דוגמה קלאסית. ומה אתה חושב שיבנו בעוד 30 שנה, או בעוד 20 שנה? 60 קומות. הולך. ו-70 קומות. כי הקרקע, אמר יפה דוד, זה נכס ש...
משאב הולך ונעלם.
זה משאב קבוע. אמנם למדנו בשבוע שעבר, היינו בדובאי, ולמדנו שזה לא משאב נעלם, אפשר גם לייצר אותו.
על הים.
לא בעל
על הים. אבל במדינת ישראל זה לא קורה, וזה משאב הולך ונעלם, ואז יצטרכו לעלות יותר ויותר לגובה. זה גם מאוד טבעי, תסתכל במקומות היקרים ביותר במדינת ישראל, נמצאים הבניינים הגבוהים ביותר. כי ערך הקרקע עולה ועולה ועולה, ואז כדי להצליח לשלם את אותו ערך קרקע, בונים יותר יחידות.
בונים יותר יחידות.
עולים לגובה. אז העולם הזה, כמו שאמרת, הוא טריפל דיפ, והייתי רוצה לגעת בנקודה האחרונה, שהיא נוגעת בדיוק לתכנון הפיננסי שאנחנו מדברים עליו פה בכל הפרקים. לכולנו יש ילדים, וכנראה שכולנו צריך לסייע להם בפתרון לדיור במדינת ישראל. והיכולת שלנו לסייע להם, היא הולכת ומסתבכת עם השנים. תמיד זה היה נראה קשה. גם כשאנחנו היינו יותר צעירים וההורים היו צריכים לסייע לנו, זה היה נראה בלתי אפשרי, רק שמאז המחירים עלו פי שלוש.
עלו בקצב הרבה יותר גבוה.
וזה מהסכור. הולך ונהיה יותר ויותר קשה. אנחנו רואים במדינת ישראל, אירחנו פה את פרופסור ירון זליחה, שסיפר שבזמנו היית קונה דירה ב-44 משכורות, והיום זה ב-230 משכורות.
מטורף.
ודיברנו שזה הולך להיות יותר, ואז ימציאו את ההמצאה של המורטיזציה.
והתחילו לדבר על זה.
של המשכנתה ל-35 ו-50 שנה, יש הרבה מדינות בעולם שעושות את זה. ולמעשה הפתרון לשוק הדיור עבור ילדינו, יעבור בזה שאו שנצטרך לסייע להם בלרכוש דירה, או שהמשכנתה תהיה ל-100 שנה, והם את הדירה הזאת עם החוב, יורישו לילדים שלהם ולנכדים שלהם, וזה ככה יתגלגל, או שבמדינה הזאת יהיו בעלי דירות וסוחרי דירות, ויהיה פה שתי מעמדות שילכו ויתרחבו. פה מגיעה ההזדמנות בעולם הקרקע. כי אם יש לך ילד שהוא היום בן 10, והשמיים מעריך שאותו קרקע שאתה רוכש היום בחצי מיליון שקלים, או ב-600,000 שקלים, תוך 4, 5, 6, 7 שנים תאושר, אז זאת רכישה סופר חכמה. כי אתה רוכש את הקרקע עבור הבן שלך, ותעזוב 7 שנים, שהשמה יתאה, ויתאה בגדול, זה יהיה כפול, זה יהיה 15 שנים. הבן שלך בגיל 25 יקבל קרקע לדירה, שכנראה השווי שלה הוא 3.5, 4 מיליון, 5 מיליון שקלים, והפער בינו לבין הדירה
יהיה קטן מ-50%.
היטל ההשבחה, היטל ההשבחה שהוא יחסית לא מאוד גבוה, הוא יחסית מינורי, ואותה עלות הבנייה, 120 מטר, אז לא יעלה 10,000 שקל, יעלה 15,000 שקלים. אז הוא ייקח 1.8 מיליון שקל משכנתה, על דירה שכנראה תעלה 7-8 מיליון שקלים.
נכון.
הוא יוכל להגיע לדירה.
והמשכנתה גם תהיה הגיונית. אתה יודע, היום כדי לקנות סתם, בוא נלך שנייה בחתך רחב.
80%.
כדי לקחת היום, לקנות היום דירת 5 חדרים במרכז הארץ, הנה דיברנו על עוד השרון, 5 מיליון שקלים, כמה הון עצמי אתה צריך להביא לעסקה כזאת?
לפחות 30%.
בוא נגיד 30%, אתה צריך להביא 1.5 מיליון מהבית, האמת, זה סכום שהוא יחסית מהותי, אבל לא דיברנו בכלל על עלויות המשכנתה. כמה היום שווה משכנתה, אם אתה צריך להביא 1.5 מיליון מהבית על 5 מיליון שקלים?
20,000 שקל.
נשארה לך משכנתה של 3.5 מיליון שקלים.
היום זה 6,000 שקל למיליון בערך, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. זה לא שאתה לא תצליח לשלם את ה-20,000 שקל, זה שלא יאשרו לך את המשכנתה.
נכון, כי הבנק... גם בשביל משכנתה של 20,000 שקל, אתה צריך להרוויח לפחות 60,000 שקל.
נכון, הבנק רוצה לראות שהכסף שאתה מצליח לייצר בכל חודש, המשכנתה לא מעל שליש.
נכון.
לייצר 60,000 שקל,
לא
זה,
פשוט.
זה בני זוג שצריכים להרוויח 100. אני לא מכיר הרבה כאלה, שיודעים להרוויח 100,000 שקלים בני זוג. אז הדרך היא הולכת להיות יותר מסובכת, ובסוף, כמו בכל, ואתה מוטי, לפחות אני חושב שאתה אחד המתכננים הפיננסיים הטובים בישראל, ואתה תמיד אומר את זה על כל תחום, זה עובר דרך תכנון. תכנון. יש לכם ילדים, תבצעו תכנון, תתכננו איך תעזרו להם, לגמרי, תתכננו את נכון. הדרך, תסרטטו את הדרך.
זה, אגב, חלק מאוד מאוד מהתפקיד של המתכננים הפיננסיים, לבוא ולשים את הדבר הזה על השולחן, כי הם אלו שבעצם פוגשים את הלקוחות בציר הזה. אבל אני רוצה להוסיף עוד שני דברים למה שאתה אמרת. אתה בעצם תיארת מצב, שלא יוכלו לקנות דירה, אם אנחנו לא נבוא ונתכנן את הדבר הזה היום,
לא נוכל לעזור ולרכוש לילדים או לסייע להם בדיור בעוד 10-15 שנה. אז אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אנחנו גם לא נוכל לעזור להם בסחירות, כי הסחירות משתוללת, ובסוף אנחנו נמצוא את עצמנו במצב שהילדים יצטרכו לגור בקצוות, שזה אפילו מחיפה צפונה ואשדוד דרומה.
אני רוצה להכניס לך לסיוט יותר גדול.
נו.
שהם לא יגורו בארץ. אני יכול להגיד לך, הבת שלי הגדולה היא בת 14, קוראים לה מיה. ושמיה נולדה, עזוב שקודם כל אני הרגשתי שאיך שהיא נולדה, שמו אותה בתוך הגיגית השקופה הזאת.
ראיות.
ואמרו לי, אבא, קח אותה לחדר שם, צריך לעשות לה חיסונים. אז אני בשלב הזה הרגשתי שאני הולך לכיוון החיסונים, שעליתי לשמירה בצבא, ואף אחד לא הולך להחליף אותי. זהו, זה שמירה...
בכל החיים.
רק אני על המוצב הזה. ובתוך המוצב הזה, כבר אז אני עסקתי בנדלן, בארץ ובחול, באותה תקופה, דירה בברלין עלתה בערך 75 אלף יורו, היום היא עולה בערך 250 אלף יורו, אבל באותה תקופה היה 75 אלף יורו, והשכר בברלין היה בערך 7,000 יורו.
מטורף.
ואז הבן אדם, אתה מבין שב-10, 15, 20 מזכורות, הוא יכול לרכוש דירה. ופה קיבלתי איזה הכרה. כי הסיוט שלי, זה שהבת שלי תבוא ותגיד לי, אבא, אני לא יכולה לקנות דירה בישראל.
ואתה גם לא יכול לעזור לי.
ואתה לא יכול לעזור לי. אני יעבוד בברלין, שם אני גם יכול לקנות דירה, וגם נשאר לי יותר כסף פנוי, ואני אחיה.
אתה יודע, דווקא עם כל ה...
זה בשבילי מכת מוות.
דווקא עם כל
ה... אין לי למה לחיות יותר, אם הבת שלי אומרת לי דבר כזה.
ברור. תשמע, דווקא עם כל השנתיים האחרונות שעברנו בארץ, שעם כל המלחמה וכל המצב, אתה רואה את כל הדהירה הזאת של העלייה, ואתה מבין כמה המדינה הזאת מלוכדת, ותחשוב מה יהיה פה עם הדור הצעיר, שעכשיו נלחם ובאמת מגן בגופו על המדינה, הוא לא יוכל לחיות פה. אם הוא לא יוכל לחיות פה, אז הוא יצטרך לחיות איפשהו, נכון? אז הוא צריך איפה למצוא את הפתרונות ולעזוב את הארץ.
הפתרון הוא תכנון. תכנון, 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 לקיחת פוזיציות חכמות, השוק הזה של הקרקעות הוא שוק מטורלל על סטרואידים. אנחנו רואים כל כך הרבה הצעות בשוק, שחלקן רחוקות מאוד 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 ממימוש.
לגמרי.
וצריך, ואני שוב אומר, גם קרקע שרחוקה ממימוש היא לא קרקע רע. אם תחזיק אותה 15 שנה, אתה תעשה תשואה יפה מאוד על הקרקע.
זה, אני רוצה
לדבר. אבל לא תענה לצורך. אבל לא תענה לצורך. אתה תקנה קרקע ב-100,000 שקלים, בעוד 15 שנה היא תהיה שווה 500. אבל לא תענה לצורך שלשמה נכנסת לעסקה. כנראה שתשואה תעשה טובה. אבל נכנסנו לעסקה כדי לענות לצורך של לעזור
נכון,
לילד.
נכון, אבל בדיוק. גם אם אני עושה תכנון פיננסי למשקיעים, ואני בעצם נכנס לעסקה כזאת, שמכניס בדוגמה הזאת בעוד השרון מה שאמרת, משקיע 500-550 אלף שקלים, ובעוד 4, 5, 6, 7, 8 שנים, הערך של ההשקעה שלי יהיה 2.5 או 3 מיליון שקלים, אני חושב שעשיתי עסקה פיננסית מצוינת. אתה יודע למה? כי כשאני מודד עסקה פיננסית, אני מסתכל על מדד היעילות של העסקה, זאת אומרת, מה רמת הסיכון שלי בכניסה לעסקה, בסוף קניתי קרקע שנרשמה עליי, וזה בטרנזקציה הכי בטוחה שיש בעולם, ואני בעצם נתתי לקרקע הזאת להתפתח תכנונית, ואז אם בעוד 5, 6, 7, 8 שנים, הקרקע הזאת יהיה שווה 3 מיליון, עשיתי עסקה מעולה.
מעולה, אין שום שאלה.
מבחינת מספרים, מבחינת תשואה, מבחינת חשיפה.
אני חייב לתת לך גם דוגמה, כמו שנתנו דוגמה לקרקע שאולי גם ייקח לה 20 שנה, נתתי לך דוגמה גם לקרקע מאוד אופטימית שנתקלתי בה בשבוע שעבר, קרקע בעיר חדרה, תשמע טוב, שהתחילה תכנון לפני מספר שנים, עברה כבר את אישור הוותמ"ל, את הוועדה בעצם.
היא בתהליך, תהליך ותמ"ל.
שזה הסוף, זה הסוף. שוחחתי עם שמאי לגבי הקרקע הזו. הוא אומר לי, רן, אני ארשום לך בשמאות שנה, אבל אני אומר לך שהאמת היא שהיא הולכת מאושרת בעוד חצי שנה. אז גם ניסים ונפלאות קורים.
ואז בעצם מה קורה ביום האישור? נניח שקרקע הזאת היום
שאתה במרחק,
עולה 400 אלף שקל, 300, לא יודע,
עשית
כמה
דאבל, היום. עשית דאבל על הכסף. דאבל קצת יותר מדאבל, אתה יודע. אבל בוא, גם אם ייקח לה לא חצי שנה או שנה, גם אם ייקח לה שנתיים או שלוש שנים לעשות דאבל או 150% על הכסף, בוא, זה מספרים בדיוניים, אנחנו יודעים, ולקחנו, עשינו הרבה עסקים בחיים, ולקחנו הרבה סיכונים בחיים. אנחנו יודעים שמדד היעילות פה הוא פנומנלי, כי התשואה הצפויה בקצה אל מול הסיכון הנלקח, מייצר את הפער הגדול ביותר שראינו. אנחנו השקענו סביב העולם, מוטי, בשביל לגרד את ה-12% מלמטה עם סיכוני מטבע. בסיכון היזם, ולא היינו, וזה לא היה שלנו, ולא היינו רחוב בכיר, וכל ההצגה הזאת. אז אין שום ספק שקרקע היא כלי נהדר להשקעה. אני חושב שהוא כלי חובה לכל מתכנן פיננסי, לשלב אותו בתוך התיק של הלקוח, וצריך להנגיש אותו, ובסוף היום צריך לדעת לקרוא מה המצב הסטטוטורי של הקרקע, והכל מתחיל, לפחות למי שאינו מקצועי בעולם הקרקעות, בתקן 22, שזה דבר מבורך, מבורך. מועצה לצרכנות בישראל שהעבירה את החוק הזה, עשתה דבר מבורך.
נקטע מהשוק את כל
סדר, עשתה סדר בכל הדבר הזה.
עשתה סדר, אנשים יודעים מה אלה,
מה הם קונים.
בדיוק. תגיד לי, דוד, רציתי לשאול אותך שאלה.
כן.
היות ואני עדיין סבור שיש ג'ונגל קרקעות משוגע. רק בהכנה לפודקאסט היום, אז אני אמרת הרבה פעמים את המילה קרקע, כמו שאתה יודע, האלגוריתם של אפל מקשיב לך כל הזמן, ועכשיו אני מוצף. בהצעות קרקע.
שרות.
אתה יכול לנו איזושהי נקודת חתך למחיר, או מה כן, המחיר בטח. מעיד על שווי, על המצב הסטטוטורי של הקרקע?
בטח. אז בוא, אני אגע בזה בכמה משפטים, אבל חשוב מאוד להבין שהמחיר זה משהו שהוא הדוגמה הקלאסית ביותר לאיזשהו חתך מסוים שאנחנו יכולים לעשות. בסופו של דבר, קרקעות בהיקפים של 100, 150, 80, 70 אלף שקל ליחידת קרקע זכות לדירה, אנחנו מבינים שבסכומים האלה, הקרקע לא יכולה להיות במצב מאוד מתקדם. לא יכולה, אין דבר כזה. קרקעות שהן יכולות להיות ירוקות, והן צריכות עדיין לעבור איזשהו תהליך להפוך לצהובות, עד שהן יהפכו לצהובות, ורק אז יהיה איזשהו תהליך הפשרה. יכול להיות שהן עדיין לא נמצאות בתוך איזושהי תוכנית מתאר מסוימת, של איזושהי עירייה או מחוז שמתכננים את הקרקע הזאת, ומייעדים לה ייעוד קרוב למגורים. אז זה דבר שמבחינת חתך מחיר, כל מה שפחות מ-300,000 שקל, באופן גס, אני אומר את זה, במדינה, לא משנה באיזה מיקום הקרקע הזאת ממוקמת בארץ, היא ככל הנראה במצב סטטוטורי תכנוני, לא מספיק מתקדם כדי שתופשר בטווח בינוני נמוך. עכשיו, איך אני מחלק את זה? אני מחלק את זה בצורה פשוטה. טווח קרוב עד 3 שנים, טווח בינוני עד 10 שנים, טווח ארוך 10 שנים צפונה. אז קרקעות עד 300,000 שקל הם בהכרח בטווח ארוך. עכשיו, אם אנחנו הולכים לאזורי הביקוש, נקרא לזה גוש דן והסביבה, קרקעות במחירים של פחות מ-450-500,000 שקל ליחידת קרקע, גם כן בהכרח לא יוכלו להיות במצב סטטוטורי מתקדם, הם תמיד יהיו בטווח ארוך, וזה למה? כי ממה נגזר מחיר הקרקע? משווי של דירה, נכון? במרכז הארץ, בגוש דן, נגיד מחירי הדירות מאוד גבוהים יחסית, 5-6 מיליון שקלים, ויש מקומות שאפילו צפונה. אז זה איזשהו סינון ראשוני על ידי מחיר. באופן כללי, יש, נגיד את זה בצורה כזאת, 5 תנאים מצטברים, שאני אוהב להנגיש אותם ללקוח בקצה שלא מבין בעולם הזה, והוא לראשונה נחשף אליו, שאם הוא עמד בחמשת התנאים המצטברים האלה, סביר להניח שהעסקה שהוא עומד לעשות או מתעניין בה, היא עסקה טובה. כשאני אומר עסקה טובה, אני מגדיר אותה למעשה בצורה מאוד פשוטה. קרקע שהיא צהובה לחלוטין, בלי ספקות, יש עליה שמאות עם תקן 22 כמו שצריך, הקרקע היא פרטית בטאבו, היא צמודה דופן, ועוד דבר נורא חשוב, שהיא נמצאת בתוכנית מתאר מחוזית, שמייעדת אותה כבר בדיוק לייעוד שלה, והתוכנית הזאת או אושרה, או נמצאת ערב לאישור.
איך רואים, איך בודקים את זה?
דבר ראשון, כל המידע של קרקעות, חשוף לכל אדם באינטרנט, יכולים להיכנס ל-gov.il, לאתרים כמו
מינהל
התכנון, בדיוק, שזה אתרים שהכל חשוף בהם בצורה שהיא חד משמעית, אתה יכול להיכנס, לכתוב את התוכנית מיתר, או לכתוב את העיר, לראות איזה תוכניות חלות בעיר, ואז על ידי גוש וחלקה של אותה הקרקע, אתה יכול לבחון אם הן נמצאות בתוך התוכנית הזו.
לא בטוח שידעו לקרוא את זה, אבל
נכון,
זה נגיש.
נכון, זה קצת יותר מורכב. אז ככלל אצבע, 5 פרמטרים...
לא, אפשר אבל לדרוש את המידע הזה מ...
ברור, ברגע שיציגו
לא
לך את התקן,
אותו.
הכל נמצא לך בתוך התקן.
לקוח הקצה לא ידע לקרוא אותו. התקן מונגש בשפה נכון. מאוד ברורה, פשוטה, וברורה. אם הלקוח רוצה קצת יותר לחקור לעומק, מינהל התכנון, גוש חלקה, הוא יראה את כל מה שקרה בקרקע. כל הדיונים, הכל, הכל, הכל קיים שם. אבל, אתה יודע, זו שפה מקצועית. בסוף, אתה יודע, הלקוח מגיע, הוא צריך לעשות איזה שהם בדיקות, אבל הוא לא עכשיו הולך לעשות דוקטורט על הקרקע.
נכון.
אז מה הם 5 הכללים?
יש לנו 5 תנאים מצטברים שבלעדיהם אני ממליץ שלא עושים עסקת קרקע. דבר ראשון, הקרקע חייבת להיות צהובה לחלוטין. היא חייבת להיות פרטית בטאבו.
תבין שצהוב זה הצבע הנכון, אתה צפוני, אתה בצבע אחר.
בסדר, אתה יודע, אני לא כועס.
צהובה לחלוטין, אל תשכח את זה.
צהובה לחלוטין.
כן.
צהובה לחלוטין, פרטית בטאבו, צמודת דופן, חייב שיהיה לה שמעות עם תקן 22 על החלקה הספציפית שאתם מעוניינים לרכוש, והיא חייבת שיהיה לה תוכנית מתאר מחוזית שהיא או מאושרת או נמצאת שלבים קרובים להפשרה. זה חמישה תנאים מצטברים שכל אדם שיציע לכם קרקע יצטרך לשרוק לכם אותם אם הם קיימים או לא קיימים. אם הוא לא עושה את זה, תדעו שיש פה סימן שאלה. ואם לא מגישים לכם שמעות עם תקן 22, תדעו שכנראה חלק מהמידע שנמסר לכם הוא לא מדויק. כי אם הוא היה מדויק, התקן מגבה אותו. אז זה משהו שהוא חשוב להבין אותו.
זה עושה פגיעה תדמיתית מאוד קשה לענף הזה של הקרקעות, נכון?
תראה, אני חושב שכן ולא. בסופו של דבר, יש אנשים ש... כמו בכל תחום, שעושים דברים בצורה לא הכי קשרה, ואנחנו רואים את זה בכל תחום.
זה מלכלך.
נכון,
תחום.
נכון, בכל תחום.
לא רק בתחום הקרקעות.
אבל אתה, נכון, נכון, בכל תחום, בכל תחום. אבל כשעושים את הדברים בצורה נכונה, ואני מאמין שבסוף כשאתה מגיש משהו ללקוח, אתה צריך להסתכל על לקוח ולדעת שהוא עושה את הבחירה הטובה בשבילו. יש לקוחות שיכולה להתאים להם קרקע ירוקה. יכול להיות. קרקע ל-25, ל-30 שנה, אם בא לקוח ואומר, אני רוצה לדאוג לנכדים שלי, לשים איזשהו קצת כסף, שאולי עוד 30-40 שנה יהיה איתו משהו, אז זה בסדר, אז אפשר לעשות עסקה כזאת, אבל צריך לדעת בדיוק מה אתה עושה. ואני אגיד איזשהו כלל כזה, שאדם שככה, כמה אנשים שהכרתי בחיים אמרו לי, ואני מאוד מאוד מאמין בו, אני הייתי מוכר רק מה שאני יכול למכור לאבא שלי. יפה. זה הדבר היחיד שאני הייתי מוכר.
יפה, אמרת.
משפט יפה.
כן?
אני חייב להגיד רק משהו לקראת סיום, כי אני חושב שדי סקרנו את האירוע. עולם הקרקעות הוא מתנהל בצורה כזו שהעליית ערך של הקרקע הוא אינו ליניארי, הוא לא באופן עקבי.
נכון מאוד.
אתה יכול לקחת קרקע שעולה 500 אלף שקלים, ואמרנו לאחר האישור בעוד שנה היא תעלה מיליון שקלים, אבל בעוד 11 חודשים היא תעלה 500 אלף שקלים. כי העליית ערך המשמעותית, הקפיצה המשמעותית, קורית נכון. רגע לאחר האישור. ככל שמתקרבים לאישור, או שמעריכים שמתקרבים לאישור, ישנה עלייה בערך הקרקע.
אבל היא לא מהותית.
אבל ה-500 יעלה ל-580, ל-600, ל-630. ביום האישור מגיעה המכפלה.
לפעמים בערך, לפעמים, אתה יודע, יצא לי לראות בעיניים שלי, אנשים שעשו טרנזקציות על קרקע לצורך העניין ביום חמישי, יותר לדוגמה, וביום שני פתאום פורסם איזשהו אישור, אגב, הדברים האלה מגיעים משום מקום. כן, פורסם איזה אישור, והקרקע קפצה 300% ו-350% למעלה, בשלושה ימים.
זה בדיוק דוגמה של משקיעים שאנחנו ליווינו בעבר, שקנו קרקע באיזושהי עיר, קרוב לים, ישבו על הקרקע 4 שנים, אמרו, תעזוב, זה לא זה, זה לא זה, לא זה, קנו אותה ב-390,000 שקלים, אחרי 3.5 שנים, 4 שנים, מכרו אותה ב-470,000 שקלים, 3 חודשים, אתה הלכת ליום חמישי ראשון, שם זה היה 3 חודשים, הקרקע אושרה, שווי 1,100,000. אתה יודע מה קרה להם? הם השתגעו. אבל זה מה שקורה, זה העולם הזה של הקרקעות, צריך סבלנות.
אני, לפני שאנחנו מסיימים, רוצה, אנחנו כל הזמן מדברים על מתכננים הפיננסיים, מתכננים הפיננסיים, אז אני רוצה לדבר למתכננים הפיננסיים גם, כי אני יודע שיש לנו לא מעט צופים מהסקטור הזה. במהלך השנה האחרונה ראינו שאותם מתכננים פיננסיים התחילו להיפתח לעולמות השקעה נוספים, ומעבר לעולמות של הגמל וההשתלמות והכסף הפנוי וכן הלאה, הבינו שהם חייבים לבוא ולחשוף את הלקוחות שלהם גם לעולם הנדלן כחלק מתכנון, כי אם לא נבצע את התכנון הוא לא יקרה. והתחילו לחשוף את הלקוחות לעולם של הנדלן, וראו הצלחה מסחררת, והיום אנחנו גם באים וחושפים אותם לעולם של הקרקעות, שבסופו של דבר שאנחנו עושים את האלוקציה ללקוחות, אז אנחנו בעצם מחפשים באמת את המוצרים המתאימים לכל לקוח ולקוח, ושתם לקוחות שדווקא עולם הקרקעות יותר יתאים להם מרף כניסה, או מאורך זמן של השקעה שהוא קצת יותר ארוך, וחלק שיתאים להם דירות. אבל מה שחשוב מאוד לאותו מתכנן פיננסי, זה כל הזמן להתקדם מקצועית, להבין בעולם הנדלן, להבין בעולם הקרקעות, ובעוד עולמות כאלו משיקים, כי בסופו של דבר הוא הציר המרכזי בהחלטות של הלקוח. וככל שאותו מתכנן פיננסי יבוא ויעמיק את הפעילות שלו מול הלקוח, הלקוח גם מן הסתם ובצדק יפתח תלות באותו מתכנן פיננסי, המתכנן הפיננסי גם כמובן יבוא על שכרו בעניין הזה, אבל מעבר לזה הוא יפתח מקצועיות ועניין רב יותר בפעילות שלו.
צריך לעבור איזשהו קורס, או צריך ללמוד את הדבר הזה איכן שהוא.
כן.
צריך ללמוד את זה, ללמוד ולהעמיק. טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, הגיע הרגע של האימור לשבת. בסדר? אז בוא נעשה ככה.
תן לנו את המשחקים ונאמר.
אני אגיד לך רק כמה משחקים.
צריך תוצאה או רק כיוון?
תיקח מי מנצחת. בסדר? ככל שאתה...
תתחיל בקל.
אני חושב שזה קל, אני חושב שזה משחק מוקש. באר שבע סכנין?
תיקו.
מה אתה אומר?
באר שבע.
אני הולך עם השותף שלי, תיקו. בסדר, המשחק בעכו.
אולי שהוא צריך להתפוצץ.
מכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה.
ניצחון.
ניצחון.
זה תל אביב קל, לא?
אני גם הולך למכבי תל אביב.
אתה לא יכול להגיד משהו אחר.
מכבי חיפה, מכבי נתניה.
אני הולך עם... סמי אופי. אני הולך עם הירוק.
אם אתה הולך עם הירוק, אז אני לא הולך פה על תיקו.
אני אלך עם תיקו.
למה? אתה תלך על החטאה.
אני לא יכול לתת להם אף משחק. טוב, דוד, תודה רבה על הזמן שלך.
תודה רבה, חברים.
שמחנו להריח, שפכת הרבה אור בעולם הזה, ואני מקווה שעוד נראה אותך באחד הפרקים בהמשך.
בטח, בוודאי.
תודה, שיהיה לכולם, שבוע טוב.
שבוע מבורך לכולם.